שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, יום שלישי, 22:00, זה המנדט שלנו. המנדט ההוא מסתיים מחר, אומרים שמחר תהיה גם נשיא למדינה הזאת וגם ממשלה. אנחנו בהמתנה, אבל מה שבטוח יהיה זה פרשת השבוע, בתוך כל הטלטלות, כל השערות, מחכה לנו כל שבוע פרשה, שזה מדהים איך כל שבוע אפשר להאיר אותה באור חדש לאור האירועים. עוד מעט אני אספר לכם מה קרה בדיוק לפני שנתיים בפרשה הזו, די הפתיע אותי השבוע. אז אנחנו מתחילים כרגיל, תודה לכל צופנו מניו יורק ומכפר יונה ומהרצליה ומאפרת ומתל אביב ועוד ועוד. תודה, מוזמנים תמיד להגיד לנו איפה אתם, בית שמש ושילה וכולי. תמיד לספר לנו איפה אתם צופים וגם להעיר על התכנים של השיעור עצמו. נודה כרגיל לשותפים שלנו, קודם כל לקרן דניאלי, לארגון המזרחי, לעיריית ירושלים, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן לגרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דיני גרובייס, בלי דיני שפה איתי הייתי מדברת לקיר. כמה הקדשות לבקשתכם, השיעור מוקדש לעילוי נשמת מאיר נחום בן דוד ושושנה, שיעור מוקדש לרפואת נחמה יהודית בת עמי בת שנדל יפה, עופר בן סימה, אלון בן סימה, ליבי בן ענבר, אלעד בן ג'וליה, כמובן מהלינץ' באקו שמשתפר מצבו ברוך השם, יצחק יהודה בן אסתר, נוהר שרה בת מזל, יהודה בנימין בן דבורה דברה, וגם לסיום שני דברים משמחים, שירה פלג מסבקשת לומר מזל טוב לסבא שלה מוטקה פיש, שביוד ג' סיוון חגג 100 שנה להולדתו. אני רוצה להקדיש את השיעור השבועי לכבודו, ממקיבי קיבוץ ניצנים ועוד ועוד. אז מוטקה פיש ושירה פלג מרגש, מזל טוב, באמת צופים בני 100, אין לנו הרבה, תודה רבה. ומזל טוב לצופה עזרא ויינברגר, שהתארס השבוע עם מאי, כן ירבו. גם כן הרבו הודעות כאלה בתחילת השיעור. טוב, אנחנו מתחילים כל מה שאתם כותבים לנו, אני רואה בתגובות מבקעת הירדן ועד מונטריאול בקנדה. כל מה שאתם כותבים ושם, לעילוי נשמת או לרפואת, כל ההקדשות, הרי הן מוקדשות. כלומר, כל השמות שאתם כותבים, גם אני לא מקריאה עכשיו את כולם, השיעור בהחלט מוקדש לכל מי שכותב בתגובות את בקשתו. ואנחנו מתחילים, רבותיי, פרשת שלח. וואו, איך זה בהתאמה, הדרמות הפוליטיות והציבוריות, לתוכן הפרשות, ממש מתאים. פרשת שלח, אנחנו בספר במדבר, בעיצומו כבר, היינו בפרשת במדבר, שם נערך המפקד. ואחרי זה, בפרשת נסו, המשיך המפקד, והיו קורבנות הנשיאים, זוכרים חנוכת המשכן, אחד אחרי השני. פרשת בעלותך המשכנו עם הדלקת הנרות, ופסח שני, והחצוצרות, וגם התלונות לקראת הסוף, פרשת בעלותך הופכת לפרשת בהורידך, כל מיני תלונות של העם, במקום שקוראים לו תבערה, וקברות התאווה. סיימנו עם מרים והצרת, שבוע שעבר, עכשיו שלח. תראו, פרשת שלח בגדול מכונה פרשת המרגלים, עוסקת רובה כחולה בנושא הזה של המרגלים, הסיפור הזה, פרשייה מרתקת, וכל שנה מחדש אפשר להפיק ממנה לקחים. היא מתחילה בביטוי שלח לך מרגלים, כלומר משה שולח אל הארץ 12 מרגלים, זאת שאלה פתוחה, האם מרצונו או בציווי, האם הוא קיבל ציווי לשלוח את המרגלים או... העם לא בטוח, צריך לחזק אותו, ולכן צריך איזה אמצעי בטיחות שתהיה איזה קבוצה שתגיד לנו שזה טוב. בכל אופן, אל הארץ יוצאת סיירת המטכ"ל הרוחנית, הקבוצה המובחרת ביותר שיכולה לצאת, ההנהגה של כל שבט, הנציג, ואכזבה גדולה עם שובם. אנחנו עושים פה את תקציר האירועים, כי יש פער גדול בין המאזינים שלנו. אני בטוחה שמוטקה בן המאה מכיר את הפרשה היטב, אבל לא כולם בגיל ולא כולם יש להם את הידע הקודם. אז תקציר האירועים בקצרה. חוזרים המרגלים ועשרה מהם נגד, פשוט, לצאת. אין רוב להמשיך להתקדם במסע הזה. יציאת מצרים על סף ביטול בעצם. ושני מרגלים בעד, רוצים להמשיך, יהושע וכלב. הם הצודקים, הצדיקים והמעטים. כבר אנחנו רואים פה שהרוב לא תמיד צודק, עוד נגיע לזה. אבל בגלל אותה בחייה, בחיית חינם לדורות, באותו לילה העם גם היו כאלה שהשתכנעו ובחו, הבחייה הזו הופכת לבחייה אמיתית. הבחיית חינם הזו המיותרת. 40 שנה במדבר, חטא המרגלים מלווה אותנו, ובעצם גם עד היום, וזה היה 9 באב, יש פה הרבה, הייתי אומרת, מטען טרגי באותו חטא. כלומר, זה לא תקלה חד פעמית, זה לא פשלה שם, באותו לילה הם טעו, לא. זה חטא, בוא נגיד, עם נוכחות, צריך לנתח אותו, לראות איך לתקן, לראות, בלשונו של הרב קוק, הוא אמר שצריך למחוק את זוהמת המרגלים. אז איך מוחקים את זוהמת המרגלים? מה קרה שם? מה זוהמה? איך אפשר לא ליפול לאותם בורות? מה גם שאנחנו במצב דומה? הם היו ערב הכניסה לארץ, אנחנו כבר נכנסנו. אבל שוב, זה מסוכן. ממה צריך להיזהר בתפיסת עולם שלהם? כלפי הארץ הנפלאה הזו שאנחנו חיים בה. אז אנחנו נדבר על ארבעה בעצם, הייתי אומרת, ארבע הגדרות חדשות. ארבע, איך נקרא לזה? כאילו, הגדרה, הגדרה מחדש של מושגים בחיים שאולי לא מספיק חשבנו עליהם, והפרשה מעוררת אותה מחדש. אנחנו מתחילים בהגדרה החדשה של רשע. נתחיל בזה. יש פה הגדרה חדשנית מעניינת. רשע יכול להראות חיצונית גם כמו צדיק. אנחנו יודעים שקשה מאוד לדעת לפעמים מי הוא האדם. כהורים אנחנו גם יודעים שצריך להגיד לילד, שלא כל מי שנראה צדיק הוא צדיק וכו'. מה זה רשע? אז אוקיי, אחד שעושה עבירות, דברים רשעים, מעשים רשעים. יש פה הגדרה מאוד מאוד בעיניי מהפכנית לרשע. בואו נעבור רגע על המילים, אתם יודעים מה, לפני רשע אני אתן איזושהי הקדמה. פרשה שעברה הסתיימה בלשון הרע של מרים. צרעת, מרים מדברת על משה, מצטרעת, שמים אותה בבידוד, והעם לא ממשיך. כלומר, אפשר להגיד בכותרת, יציאת מצרים מתעכבת בגלל לשון הרע. כל העם מחכה, כי היא דיברה לשון הרע, והיא בהסגר, אז נמתין. זה לא אירוע קטן, כולם מדברים על זה. למה מחכים? לשון הרע, צרעת. אירוע רב רושם. והנה בפרשה שלנו שוב, כל העם מחכה בגלל לשון הרע ומתעכבת יציאת מצרים ב-40 שנה. מה זה? לא למדתם לכך? לשון הרע, לשון הרע, הם מדברים לשון הרע על ארץ ישראל, מוציאים את דיבתה רעה. מה קורה פה? רשי, שוב בלשונו המדהימה, מסביר, למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו, ולא לקחו מוסר. יש לנו פה פרשת מרגלים, פרשת מרים. הן צמודות, רק יש את ההפרדה בפרשות, אבל סיימנו עם מרים שבוע שעבר, אופס, התחלנו עם המרגלים השבוע. מרים דיברה על האישה הכושית, על משה, והיה שם איזה חטא בדיבור, והיא נכנסה להסגר. אין ספק שכל הכותרות הראשיות עסקו בזה. המרגלים ידעו מזה. כולם ידעו מזה. איך יכול להיות? אפשר להגיד, לדעתי, כולם דיברו רק על זה. כן, מחכים שבוע, לא זזים. זה היה בפינת הקפה, בכותרות, בפיד, באוהל, בבוקר, סביב המשכן. על זה דיברו. איך יכול להיות שהם נופלים בלשון הרע ותוקעים אותנו עוד יותר, מעכבים את יציאת מצרים? התשובה היא, רשע, זו הגדרה חדשה. רשע זה מי ש... איך אומר רשי? רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. רשע זה אחד שרואה ולא לוקח מוסר. הוא רואה דבר דרמטי במציאות. וואו, מה קורה בפוליטיקה? וואו, מה קורה עם הקורונה? וואו, מה קורה באסון מירון? וואו, מה קורה בשומר החומות? טילים, ערבים ישראלים, מה נסגר עם המדינה הזאת בשנה האחרונה? הוא רק רואה. הוא לא לוקח מוסר, זה לא רלוונטי לו. זה חדשות, זה פושים, זה בפי, זה מעניין, זה מסקרן. אולי יש לו מה להגיד, לכתוב איזה טוקבק, או להגיב, או לכעוס, או להתעצבן על כל הפוליטיקאים. ומה איתנו? בעצם, כדי לא להיות רשעים, חלילה, אנחנו צריכים להסתכל על המציאות ולקחת מוסר. כל מה שקורה הוא שיעור. אנחנו בסדנה. בפרט, בפרט, בשנה האחרונה. רשע זה מי שהמציאות עוברת ולא נכנסת לא לליבו ולא למוחו. היא עוברת לידו. הוא לא מפנים, הוא לא מתבונן, הוא לא עוצר. ולא סתם אני חושבת הרב קוק, ככה מספרים, כותב את המילה היסטוריה בטף. היסטוריה. כי יש כאן הסתר. הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך האירועים. אנחנו צריכים למצוא אותו ולמצוא משמעות. כן? אתה רואה את מרים נופלת ככה בדיבור. בפרשה הבאה, אתה נופל בדיבור יותר בגדול. מה? תיקח מוסר, תסתכל. תסתכל על המציאות. לפני שנתיים, פרשת שלח, אני מסתכלת בארכיון, במחשב, אני אמרתי, איך אני רואה עקשנות. ולא יכול להיות שאני לא אשתנה בעקבות מה שראיתי. ממש לפני שנתיים, אני זוכרת, זו הייתה שעת חצות, ישבנו בכנסת, ספרנו לאחור את המנדט שהסתיים בבחירות הראשונות של נתניהו, וליברמן עקשן, ליברמן לא בא לגוש של נתניהו. אם ליברמן יש ממשלה, בלעדיו אין ממשלה. זה היה לפני שידעו מי זה ליברמן, חשבו שהוא חלק מהגוש של נתניהו. אנחנו יושבים שם, אני זוכרת, אני ישבתי פה, יונית, עמית סגל, סופרים לאחור, והמנדט פג. אין. ואיזה עקשנות. אמר, אני זוכרת שעמית אמר, לא משנה מה נתניהו יציע לו. אז עוד לא היה ראש ממשלה חליפי, זה המצאה חדשה. לא משנה מה נתניהו יגיד, זה לא משנה מה הוא יציע. ליברמן מתעקש, לא. אמרתי, וואו, איפה אני כזאת בחיים? דופקת את כל המערכת, תשרף עולם, לכו לבחירות שניות. אז זה היה נשמע קטסטרופה. מה, ישראל תלך לבחירות שניות? ולמחרת כתבתי, אני זוכרת חלק יומי, וגם בשיעור פה, לפני שנתיים, אמרתי, יו, חייבים לקחת מוסר. רואים כזאת עקשנות, איזה שיגעון, בחירות שניות. אתם לא יכולים להסתדר, להתפשר. תכריח אותו לעשות מה שאתה רוצה. וממש אמרתי, צריך לקחת מוסר מליברמן. טוב, בשנתיים האחרונות יש לנו הרבה מי לקחת מוסר. ארבע מערכות בחירות, טירוף, כל תסריט יותר מטורף ממשנהו. אתם לא מרוצים? תסתכלו ותראו איך אתם לא חלילה כאלה בחיים שלכם. יש הרבה באמת, יותר מדי, דוגמאות לזה. אבל אני רוצה לדבר על עוד אירוע, שגם שלא נהיה רשעים, שנשים לב, שנודה, וגם שנשתנה בעקבותיו. ואני מדברת על הקורונה. רבותיי, אנחנו באמת חיים בנס, לא מבינים, לא מספיק, מכירים טובה, תודה, לא מספיק, בכלל שם לב, כי רצים לאירוע הבא. אירוע הקורונה בישראל, ברוך השם היום, בוטלו הגבלות, התו הירוק, התו הסגול, הקורונה מאחורינו, שוב, בעזרת השם, ברוך השם. זה לא מובן מאליו. ואנחנו ממשיכים, רצים הלאה. אני חושבת ששווה לעצור, אפילו נפשית, כל אחד פה שילם מחיר נפשי. לדבר רגע, אני הייתה לי פינה השנה, אני רוצה להראות לכם דוגמאות, פינה שנקראה מוזיאון הקורונה. בתוכנית הבוקר הייתי מראה לניב רסקין דוגמאות. רוצה להראות לכם כמה דוגמאות קטנות מהשנה שעברנו. כל אחד פה עבר, צריך לאבד, צריך לעכל, וצריך לחשוב גם להתנער, רגע, מה? בואו ניקח מוסר. ראינו דבר יותר מדהים אולי מהפוליטיקה, ראינו את העולם עוצר, קופה, נגיף קטן, ראינו את זה וראינו את ישראל יוצאת מזה. מה אני? מה אני אשתנה? תראו כמה רגעים מדהימים, באמת, רגעים חסרי תקדים. תמונה הזאת צולמה בכותל המערבי, בית חב"ד שם צילם אותה. מה שאנחנו רואים זה יהודי יקר שעושה שניים במחיר אחד. ממש, פשוט מצליח, גם מסכה וגם כיפה. ואם הייתם רואים את התמונה הזאת לפני שנתיים, באותו לילה עם ליברמן, הייתם אומרים, מה זה, מה זה הטירוף הזה? לא היינו מבינים. הלוואי שגם ילדינו, נכדינו, ככה הסתכלו, מה זה הדבר הזה? לא מכירים. זה במוזיאון הקורונה, יום אחד יוקם מוזיאון הקורונה, התמונה הזו, בעזרת השם, תהיה שם. תמונה הבאה גם לחדה איזה רגע מיוחד מאוד בתקופת הקורונה. הטרמפיסט שכותב, אני אחרי חיסון שני, אחרת לא יכניסו אותו לאוטו. וגם זה לא היינו מבינים לפני שנה, ובעזרת השם לא נבין עוד כמה שנים. זה לוחד את רוח התקופה המעניינת שזכינו לצלוח ולעבור. שימו לב לדבר הבא, אני יודעת שאימא של שבת זה אימא של שבת. הילדה המתוקה הזאת, כרמי מפתח תקווה, היא גם אימא של שבת, אבל ככה בזום, עם המיץ ענבים והכל מול המחשב, מול הילדים של הבגן. אין דברים כאלה. לא ידענו על דבר כזה בעבר, לא, בעזרת השם לא נדע בעתיד, אבל יש פה דור של ילדים שככה הם היו אמא ואבא של שבת, זה לא מובן מאליו. התמונה הבאה, צילם אותה הצלם המוכשר ידידיה מאיר, בעלי יקר, הגענו לנתב"ג כשחזרנו באמצע השליחות מארצות הברית, ככה נתב"ג נראה, ריק, תסלחו לי, מת, לא רואים פה, זה פשוט מפחיד. ואנחנו, נוסעים יחידים, מצלמים ובורחים החוצה לבידוד. הרגע הזה, ידידיה, זה רגע, לנצור, להנציח. אני מקווה שאף פעם לא תראו ככה את נתב"ג יותר. שוב, לפני שנתיים זה מפחיד, עוד שנתיים כבר נשכח. רגע של הנצחה, של לנצור וגם להסיק מסקנות. מה זה אומר שראינו ככה את העולם? תמונה הבאה כבר יותר אופטימית. מה שקרה לעולם התפילה שלנו גם, לדעתי, דורש איזה דיבור, איזה דיון. חבל שאי אפשר לקחת עכשיו איזה סמסטר, איזה חופש, דיון. דיון על הקורונה, כולנו, מה עברנו, איך היית, איך עבר... לא לרוץ קדימה להופעות של אברהם פריד, כן? שאני יודעת שיש לנו צופים ששמה, לא הבנתי איך, מישהו כותב שהוא רואה תוך כדי הופעה של פריד, אני מקווה שרואה שמה כך, שאתה לא יכול לשמוע את השיעור תוך כדי, אבל אוקיי. אבל רצנו קדימה להופעות של אברהם פריד ואביב גפן. רגע, שנייה, עברנו משהו. תסתכלו על התמונה הזאת. כל בתי התפילה נסגרים, וכולנו יוצאים להתפלל בחוץ. איך עברנו את זה? מבוגרים, ילדים, גברים, נשים, בתמונה כזאת קסומה של, הייתי אומרת, האבנים הירושלמיות, אבל גם באיזה חנייה חמה בפתח תקווה בלי צל, ומתקינים איזה צליה פיראטית, תמיד לא ידעו כמה להשקיע במניינים האלה. לבנות, מחיצה, להביא ספר תורה, להביא ארון, קודש, וסטנדרים, וכיסאות, וסידורים, או שעוד רגע זה נסגר, בין סגר לסגר, מי יודע? קרה משהו, השכינה יצאה לשכונה. והתגובות של השכנים החילונים שלרוב נהנו ואהבו ובאו והצטרפו. כל מיני דברים קרו פה. עברנו משהו, זה בסדר להרגיש ככה. וזה דוגמית אחרונה, למרות שבאמת יש לי מאות דברים ששלחו לי. אם יש לכם מוזמנים לשלוח עוד, אני ממש אוספת את הפריטים האלה למוזיאון הקורונה הווירטואלי הזה. הדוגמה האחרונה היא של הצייר אוריאל פלד, שכך רואה את ה... את, ה, את, ה, את מה שבאמת יקום פעם, את מוזיאון הקורונה שפעם יקום, ככה זה יראה, אבא ייקח את הילד שלו, תהיה מסכה על הקיר, והוא יסביר לו מה זה היה פעם, כן? נקווה שככה זה, שככה זה יהיה ובקרוב. זה אגב ברכת שנה טובה שהוא פרסם, ממש לא מזמן, בתור בראש השנה. המציאות הזאת מלמדת אותנו שיעורים. עברנו סדנה, לא צריך לשלם, הקדוש ברוך הוא בחינם, עשה לנו בית ספר, בשנה האחרונה בוודאי. כל מה שקורה זה שיעור, שאלה זה אם נתבונן, האם ניקח מוסר, שלא חס וחלילה נהיה רשעים. רשעים מלשון אדישים, כן? זו הגדרה שהתחדשה לנו כאן. אנחנו ממשיכים. ההגדרה הבאה היא הגדרה חדשה של צדיק. אבל קודם אני רוצה קצת לראות, יש פה הרבה אנשים באמת שמזכירים לנו, קודם כל תודה לנינה ממלבורן באוסטרליה, והנה אומרים לי פה שמה שאנחנו עושים עכשיו זה משהו טוב שיצא מהקורונה. אנחנו את הפורמט של השיעור שינינו לגמרי, עוד לא יודעת מתי נחזור לשיעור פיזי, מתישהו גם נעשה את זה, צריך להתארגן על זה, אבל מוזמנים גם להגיב, להציע, לחשוב, אנחנו מתכננים, אבל בינתיים הפורמט הזה אני יודעת כמה הוא נוח לרבים מכם לראות ולשמוע ככה, ואיפה שבא לכם לקבל את השיעור בלי לתרוח, בלי לצאת, בלי לחנות, זה מהפך שנעשה בכל תחום ההרצאות, בכל התחום הזה של, של לימוד, הכל נהיה דיגיטלי ומרחוק ואונליין, זה גם משהו שלקחנו מהקורונה. אני עוברת למהי ההגדרה המהפכנית, הייתי אומרת, של צדיק, אבל הנה, מזכירה לי פה מישהי, אנחנו הבטחנו לעצמנו חתונות צנועות בקורונה, זוכרים? הנה דוגמה, סתם לקחת מוסר. כולם אמרו, איזה כיף, שמחות קטנות. לא, לא של 10, נכון, זה לא. אבל גם לא של 1,000, משהו באמצע. האם נעז, בלי בת מצווש מפוארת של אנשים שלא רוצים להיות מוזמנים, ואתה לא רוצה להזמין אותם, רק כי לא נעים לך? שאלה פתוחה. האם נעז לצמצם את השמחות שלנו במצב של בריאות, לא מתוך קורונה, אלא היום. הבטחנו, אמרנו, האם לא נרבה הבטחות. אז זה הזמן ליישם. אוקיי, הגדרה חדשה של צדיק, אנחנו ממשיכים. הגדרה חדשה של צדיק, בהגדרה השטחית אמרנו, רשע עושה דברים רעים, צדיק עושה דברים טובים. נכון, אבל אנחנו רוצים לרענן קצת את הגדרת הצדיק. קודם כל צדיק, כלב יהושע, מוכן להיות במיוט. הוא לא סופר לייקים ורייטינג. 10 נגדו, 2 בעדו. הנה אני אגיד לכם עד כמה אנחנו משועבדים. מתחילת השיעור תקוע לי הזה של הפייסבוק, כאילו אין לנו צופים. עכשיו כבר אני רואה שיש לנו הרבה מאוד, מאות בפייסבוק, ביוטיוב. אבל היה כתוב לי איזה 7 דקות שיש 0 צופים. לא יודעת למה, 0, 0, 0, 0. מה אתם חושבים? ברור שזה ילחיץ אותי, מה, אף אחד לא פה? אז צדיק זה אחד שפחות סופר כל הזמן מי איתו, מי לא איתו, אם יש לו צופים, אם יש לו רייטינג וכו'. צדיק מוכן לעמוד מול 10 מגדולי הדור, מדובר על 10, באמת נשיאי השבטים, ולהגיד את האמת האלוקית הקדושה על ארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל, ולא להתבייש. בדמוקרטיה הרוב קובע. חברים, צריך לכבד את הכרעת הרוב, זה ברור. אבל לא בדמוקרטיה, בתחומים של רוח. הרוב הרבה פעמים טועה. אנחנו עם שהוא תמיד במיעוט, ובתוכנו יש מיעוט שבמיעוט ש... כלומר, הצדיקים האלה, בוא נגיד, לא מתביישים להגיד טוב הארץ מאוד מאוד, הלא נעלה, יכול נוכל, והם צדקו. אנחנו פה היום בזכותם, בגללם, וממשיכים את מורשתם. אז מי שרוצה ללכת נגד כיוון הרוח, באמת להיות צדיק, יש פה שני כיוונים שהפרשה בעצם מכוונת אותנו אליהם. חיבור לעבר וחיבור לעתיד. זה מאוד עוזר במצבי משבר, כשאתה מתוסכל, בדיוק היה שבוע, ראיין אותי נחום סיגל, אחד השדרים היהודיים בארצות הברית, בתוכנית שלו, וראיין אותי על הפוליטיקה, ואמרתי לו, נחום, תשמע, אני חייבת, לא יכול להיות שזה מה שאני מדברת עם יהודי כאן בניו ג'רזי, וזה מה שהוא שומע. אמרתי לו, נחום, אני חושבת שכדאי שנזכור שהסיפור היהודי גדול מהמערכת הפוליטית שלנו בשנתיים האחרונות. זה מתסכל נורא, אבל זה כולה המערכת הפוליטית שלנו מ-2019-2021. אתה צודק, אבל הסיפור היהודי גדול יותר. ואולי זה גם מה שבעצם הפרשה אומרת לנו. תמיד ללכת לעבר, תמיד ללכת לעתיד, זה נותן כוח בהווה. אז מה קורה לנו עם יהושע וכלב? קודם כל הם שומעים מופת באמת של רוב משכנע. בואו נראה רגע את הפסוקים, כן? הם אמרו ויספרו, באנו אל הארץ, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פירייה. הם מראים פירות, אבל פירות מאוד גדולים. ואם הפירות כאלה גדולים, אז תחשבו כמה גדולים האנשים. כן, זה חלק מהטקטיקות של העשרה. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד. ילידי הענק, כן, ככה נראים האנשים. המלאק יושב בארץ, רק המילה הזאת, המלאק, כן, מפחיד. ולא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו, כן, אין סיכוי. 10 עומדים, ראשי שבטים, ויוציאו דיבת הארץ, כן, והם אומרים, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה, איזה ביטוי נורא, ארץ אוכלת יושביה היא. כל העם זה אנשי מידות, וראינו את הנפילים, בני ענק, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אנחנו ראינו את עצמנו כמו חגבים, אז ברור שגם ככה הם ראו אותנו. איך נמנעים מזה? איך אפשר בכלל? איך אפשר לעמוד מול תרבות הווה חזקה? מול מציאות, הייתי אומרת, של רוב, דומיננטי, בולט, חכם. היום זה קל לשבת ולנתח. בזמן אמת, זה מושך. איך נמנעים? עבר, עתיד. בוא נראה. המאפיין הראשון הוא כלב. כלב, כתוב ככה, תראו איזה יופי, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. יש מקומות שאתה פשוט, זה זועק אליך, ש... כתוב בהתחלה בלשון רבים, ויעלו בנגב, כולם עולים, ויבוא עד חברון, יבוא זה לשון יחיד. ומה שאנחנו רואים פה זה, אומר רש"י, כלב לבדו, מהרבים עברנו ליחיד. למה יעלו ומי יבוא לחברון? כלב לבדו, אומר רש"י, כלב לבדו, הלך ונשתתח על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם. אך ורק כלב הלך למערת המכפלה, לבדו, זאת הגדרה, עוד מימי אברהם אבינו. הוא הולך לאברהם ושרה, ליצחק ורבקה וליעקב ולאה, לקברי צדיקים, לקבל רוח אחרת, פרופורציה ופרספקטיבה. הוא לא עובד אצל העיתון של מחר, הוא עובד אצל אברהם ושרה. זה נותן עוצמה, זה חיבור לשורשים. קברי צדיקים, אני עוד זוכרת את יאיר גרבוז, גם באיזה בחירות, אומר, מנשקי קברי, קברי צדיקים, זה כאילו משהו ישן, פרימיטיבי, זה הכי חדש שיש. להיות מחובר לאמת, כן? עצמאות רוחנית, זה מה שאתה מקבל שם. עצמאות רוחנית, אתה נזכר באבות ובאימהות, ובקשר שלנו אליהם. והיופי זה שהמילה הסתה חוזרת הרבה היום, גם מופיעה פה אצל רש"י. שלא יהיה ניסת לחבריו. החברים שם מפעילים עליו הסתה. הסתה כבדה. שכלב לא יהיה ניסת לכיוון הזה. הוא מתפלל שההסתה לא תעבוד עליי, שאני לא אקשיב לכל השטויות מסביב. והוא מריח, אנחנו כל הזמן תחת הסתה, כן? המון המון קמפיינים תקשורתיים מסביב. הכל מסית אותנו, כן? הפיד, הפרסומות, פה, שם, איזה מאמר, אידיאולוגיה, פה, ציוט, תמונה, כן? אנחנו לא להיות מוסתים, להיות מרוכזים. כלב מבקש שהתודעה שלו תהיה מחוברת לשורשים, בלי להתבלבל. זה כלב. הוא עוד יקבל את נחלת חברון לעתיד לבוא. זה מאוד מעניין הקשר לעבר, הקשר לאבות. זה מצפן ומצפון. אנחנו רואים במסכת ברכות מה כל חכם אמר בסוף תפילתו. זה תוספות אישיות מאוד מעניינות. רבי יוחנן היה אומר, זה מילים מאוד, צריך אולי פעם לדבר רק על זה. ותתלבש ברחמך ותתכסה בעוזיך ותתעטף בחסידותיך. זה מה שרבי יוחנן היה מוסיף בסוף התפילה. רב היה מתפלל, זה תפילת ראש חודש היום. חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים שאין בהם וכו' וכו'. זה ברכת החודש. רב היה מתפלל, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, שלא אכתה עוד וכו'. שימו לב מה היה מבקש רב זירא. והוא אומר במסכת ברכות, יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו ואלוקי, לא, השם אלוקנו, שלא נכתה ולא נבוש ולא ניקלם מאבותינו. מה הוא מבקש? לא להתבייש מאבא ואמא. לא לעשות פדיחות לדורות הקודמים, שלא ניקלם בפני אברהם ושרה. אם אברהם ושרה רואים אותנו עכשיו, הם מרגישים שאנחנו ממשיכים אותם, הם מתביישים בנו או גאים בנו. חיבור לעבר זה נקודת ייחוס מצוינת, בפרט בזמן משבר, לומדים את זה מכלב. אבל זה סוג של צמד חמד כזה, גם יהושע. ויהושע זה צמד של, הייתי אומרת, אופטימיים, מאמינים, צודקים וצדיקים. הכלי השני הוא העתיד. יהושע, מאיפה הוא קיבל את הצדיקות? הוא לא היה במערת המכפלה. כנראה, תראו, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. בברית קראו לו הושע, זה הושע בן נון, אנחנו מכירים אותו. איך הוא נהיה יהושע? משה מתפלל עליו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע, התפלל עליו יא יושיעך מעצת מרגלים. משה לא סתם מחליף לו את השם, מתפלל עליו, מוסיף לו יוד של שם השם של הקדוש ברוך הוא, כדי שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך מרצת המרגלים. הוא לא רוצה להיות בהסתה, אז הוא הולך לעבר, לקברי אבות. הוא לא רוצה להיות בהסתה, אז הוא מתפלל על העתיד, שהקדוש ברוך הוא בעתיד יושיע אותך. שהשם יושיע אותך. אנחנו מתחילים להבין פה את שני הכיוונים. זה יכול להיות קשר לעבר, או תפילה וברכה של צדיק הדור, משה רבנו, על העתיד. יש אדם שמשנה לי את השם, שמברך אותי, שאכפת לו ממני. זה נותן איזה כיפת ברזל כזאת. החיבור אחורה והחיבור קדימה. היום שוב, להתפלל בקברי צדיקים, לבקש ברכות מצדיקים, לפעמים יש בזה קצת מסחרה וכל מיני ככה זה, אבל בגדול צריך לזכור, אלה כלים מאוד 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 חזקים. אם קודם ראינו שאדישות שווה רשעות, אנחנו רואים פה שצדיקות זה ההפך מהאדישות, זה מעורבות ואקטיביות, זה רצון להתחבר ולפעול וכו'. הצדיק, אני חושבת, הגדרנו אותו קצת ככה מחדש, הרשע, ניסינו קצת להגדיר אותו מחדש, ועכשיו אי אפשר להתעלם מנושא התעמולה, התקשורת, הפרסום. יש פה שיעור בתעמולה. אני רוצה להגדיר רגע את הנושא של פייק ניוז. שוב מודה, כל מי שכותב ומאיר וכו', תודה רבה. אנחנו ננסה כרגע להמשיך ואולי נתייחס בהמשך לכל באמת המגיבים המגוונים. אנחנו רוצים להגדיר רגע מחדש את המילה פייק ניוז. פייק ניוז, או בעברית, חדשות כזב. זה ביטוי שטראמפ אולי באמת רענן, אבל משתמשים בו, כל אחד משתמש למה שבא לו. כולם, כל אחד יגיד על משהו, זה פייק ניוז, לא, זה פייק ניוז. אז בואו נראה. הפייק ניוז הראשון בתורה, אולי זה הנחש, אני לא יודעת, יכול להיות שזה באמת הפייק ניוז הראשון. בפרשיות האחרונות יש המון פייק ניוז, כבר אחרי קריאת ים סוף, הם מתגעגעים לסיר הבשר, כן? כאילו זה מה שחיכה להם במצרים. אחר כך שבת שעברה, פרשה שעברה, האבטיחים, השומים, הדגים שהם אכלו במצרים, זה נוסטלגיה מזויפת כזאת, פייק שלא קשור לעובדות. ועכשיו גם, אותו דבר, המרגלים מספרים, לא רוצה להגיד שטויות, פייק ניוז על ארץ ישראל, ומתגעגעים למצרים. אתה גם על העבר וגם על העתיד, פשוט היפוך. היפוך מוחלט בין טוב לרע. מה טוב? ישראל. מה רע? מצרים. לא, הפוך. איך מגיעים לזה? קודם כל יש פה שיעור בתעמולה, שווה ללמוד ולהעמיק, לא ללמד הכל, אבל זה לא מ-0 ל-100. הם לא באים ואומרים, איכסה ישראל וחוזרים למצרים. לא, לאט לאט. הם מביאים פירות ענקיים, אמצעי ויזואלי, תמיד זה עוזר בהסתה, להראות. מראים אמצעים גדולים של, שכאילו אשכולות ענבים, ואומרים, וואי, תראו איזה אשכול. תחשבו כמה מפחיד וגדול האיש שאוכל אותו, הוא ענקי, כן? זה דוגמה. והם מתחילים בנאום, מתחילים בטוב, תמיד בטוב. מתחילים בטוב, 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 מחמאות, ואז המילה אפס, כלומר אבל. אפס, כך וכך וכך. אבל, כך וכך. ומשם מתחילה הסטייה. והם מתחילים לייאש, ללכלך על הארץ, לייאש, לאט לאט העם חלקו משתכנע. ואני חושבת שאחד הנושאים המרכזיים שאנחנו בחיים, שוב, ביום יום, בתקשורת, לא שם לב אליהם, זה ההבדל הגדול בין עובדות לבין דעות. והרבה אומרים לנו שזה חלק חשוב בחטא המרגלים, הרבה פרשנים, תסתכלו. עובדות, הייתי אומרת, שוב, בימינו, זה כתבנו. אני הרבה מאוד שנים הייתי כתבנו. ותמיד אתה רוצה, כתבתנו, תמיד אתה רוצה להפוך לפרשננו. כלומר, מכתב לפרשן. אבל רגע, לא תמיד אתה מקבל רשות מהמערכת להפוך מכתב לפרשן. וזה הבדל לשני השמיים והארץ. האם אתה רק אומר עובדות יבשות, כתב בשטח, או שאתה איזה אהוד יערי, איזה פרשן לענייני ערבים, שאנחנו גם רוצים את פרשנותו. המרגלים היו אמורים להביא דוח מודיעין עם מידע, עובדות, בהוראות מאוד מדויקות. משה אמר להם שם, תביאו מידע על העם, על הארץ, על הפירות, על הערים. זה מאוד קשה. כולנו אוטומטית הופכים, הייתי אומרת, מכתב לפרשן. כותב על זה לפני 600 שנה. רבי יצחק ערמה כותב בספרו עקדת יצחק בספרד. כותב כך, תראו, זה משפט מפתח. הוציאו עצמם מכלל מרגלים ונכנסו בכלל יועצים, ולזאת הסיבה חטאו מאוד. זה מאוד חמור, ביקשו מכם להיות מרגלים, להביא מידע, להביא את האינפורמציה. ומה הפכתם? פרשננו. אתה לא החייל הפשוט, אתה ראש אמן. אתה לא הכתב בשטח, אתה אהוד יערי. זאת בעיה בה, הייתי אומרת שגם זורת ייאוש. שווה מאוד לבדוק בחיים שלנו, שווה מאוד לבדוק בחיים שלנו. עד כמה תקשורת מספרת עובדות וכמה זה פרשנות. אבל עזבו תקשורת. בתור אמא, ילד עשה משהו. עד כמה אני מדברת על העובדות? מה הוא עשה? עד כמה אני מוסיפה לזה פרשנות? הוא יעשה ככה, הוא אתמול עשה ככה, הוא כבר יהיה כמו אחיו הגדול, הוא כבר יהיה כמוני, כמו הבדודה, כמו הגיסה. יואו, עוד 5 שנים, ואיך הוא יצא מזה? ומה יהיה? אלו, הוא רק עשה איקס. את מוסיפה לזה שכבות, שכבות, שכבות של פרשנות. יש פה נקודה חשובה בפרשה להתמקד בה, במידע. לא להיות מדי שיפוטי, לא להוסיף את הפרשנות האישית שלך. אבל אפשר לעלות קומה. בסוף יש פרשנים שאומרים, אוקיי, אפשר להסתפק בזה, בסדר, אז הם במקום עובדות נתנו דעות. לא, אני חושבת שיש פה עוד קומה. לא רק אני כמובן. בסוף זה אנשים גדולים, צדיקים. לא יכול להיות שמה שאני רוצה זה רק שיביאו לי טופוגרפיה, הגובה של ההרים והטעם של המים בים. תפקידם היה לתת פרשנות מיטיבה. לא, יש עובדות. אפשר לתת לעובדות פרשנות נגטיבית ופרשנות פוזיטיבית. אתם אנשים גדולים. תפקידכם היה לרומם, תפקידכם היה לחזק, תפקידכם היה להגיד לעם למה כן. איך אני יודעת? מפנים אותנו פרשננו לפסוק הראשון בפרשה. שימו לב. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. מה אומרים לנו על ארץ כנען? שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אותה. זה עובדה. זה בסיס. עם ישראל הולך לארץ ישראל. עכשיו תתאימו את הפרשנות לזה. אתם לא יכולים לכפור בזה. זאת גזרה אלוקית. זה קודש קודשים. אל תגידו לחזור למצרים. אתם צריכים את המציאות להתאים להבטחה האלוקית ולחזק את העם לקראת זה. אם אני נותן להם את הארץ, תפקידכם רק להגיד, איך? הרב מלובביץ' כמובן הלך בכיוון הזה ואמר, אם השם אומר לנו לעשות משהו, סימן שזה אפשרי. אתם רק צריכים למצוא את הדרך לאפשר את זה. לדוגמה, הנה, ניתן ככה את כמה ציטוטים של הרבי. בחטאם תמונה הוראה, הנוגעת לכללות קיום התורה והמצוות. יהודי צריך להאמין ולדעת, שאם ציווה עליו השם יתברך לקיים מצווה, הרי אין שום ספק שיש באפשרותו לקיימה. כי איני מבקש אלא לפי כוחם, כך אומר השם. וצריך לעשות כלים בדרך הטבע, ולתרוח ולחפש את האפשרויות הנוחות על פי הנהגות העולם, כמאמר חז"ל, אין סומכים על הנס. כי רצה הקדוש ברוך הוא שקיום התורה והמצוות לא ישבור את הטבע, אלא יתבצע בתוך גדרי והנהגות הטבע. ובזה חטאו המרגלים, שהיה עליהם לדעת שכל שליחותם היא אך ורק לבדוק בדרכי הטבע את האופן הכי קל להביא את הבטחת הקדוש ברוך הוא להביאם אל הארץ, הבטחה שבוודאי תתממש בפועל. זה מסדר מחדש את כל האירוע. אף אחד לא שאל אתכם ישראל או מצרים. שאלנו אתכם ישראל, איך חזקו אותנו? זו הגדרה אחרת לגמרי של המשימה. לכן תפקידם זה להמתיק, לעודד, לנסוך תקווה. הרמב"ן כותב את זה גם בלשונו של הרמב"ן היותר עתיקה. בעבור כן אמר להם, משה, שיתנו לב לדעת כן, כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו כוח לעלות שם בשמחה. פעמיים שמחה, כן? הם צריכים. שיגידו לעם, שישמחו והם יחליפו כוח, יתרעננו, יעזרו כוח לעלות שם בשמחה. וחנן פורת כמובן כותב שאם נותנים תחזית שמשהו בלתי אפשרי, אז הוא הופך לבלתי אפשרי. ואם נותנים תחזית שמשהו אפשרי, אז הוא אפשרי. צריך רוח, צדקת הדרך, אמונה. הפסוק הכי באמת חזק בהקשר הזה, ונהי ועינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ברגע שאנחנו בעיני עצמנו כחגבים, ככה אנחנו כלפי חוץ. רלוונטי מאוד לישראל היום מול האומות, להסברה. רלוונטי לדתיים ואיך שהם תופסים את עצמם. האם אתה חגב בעיני עצמך? ככה גם יראו אותך. אז יש פה באמת, אני חושבת, נקודה חשובה מאוד, שמגדירה לנו פייק ניוז, קודם כל בין עובדות לדעות, אבל דבר שני, כל עובדה אפשר לפרשן. משום מה, מי שמפרשן פסימית נחשב פרשן. מי שמפרשן אופטימי נחשב משיחי, משוגע, לא אובייקטיבי. כמעט הדבר כזה אובייקטיבי. שאלה היא אם אתה ממתיק או עושה מר את המציאות. ויש בזה בעיניי דבר גדול. אני אוסיף עוד הערה, בעקבות הרב זקס. הרב זקס אומר שהפרופסור המפורסם מסלו, אברהם מסלו, אמר שבמובן מסוים, אם מסתמכים על תיאוריות שלו, אז לפעמים אדם מפחד מהגשמה עצמית, הוא מפחד מהצלחה, לא מכישלון, מהצלחה. מרגלים פחדו להצליח, מאוד מלחיץ, לחיות את הייעוד, תיקון עולם, להמליך את השם, לבוא לארץ ישראל, לקיים את התורה, אימאלה, אימאלה, נוח במדבר. הם פחדו, אומר הרב זקס, בעקבות מחקרים של מסלו, מסלו קרא לזה תסביך יונה, כאילו לברוח מהגשמה עצמית, יונה הרי ניסה לברוח מהנבואה. אז יש אנשים שמפחדים, חרדת כישלון, ברור, אבל חרדת הצלחה, לא רוצים לממש את המניה המדהימה הזאת שקוראים לעם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, ובעצם זו שאלה פתוחה, יכול להיות שגם היום אנחנו פוחדים מגדולה, פוחדים ממי אנחנו באמת, מה זה באמת ישראל, לא עוד גרסה של אמריקה, מה זה באמת, מה צריך לקום פה? מלחיץ, כן? זה חתיכת, חתיכת אתגר. אוקיי, דיברנו על הגדרה החדשה של רשע, של צדיק, של פייק ניוז, עכשיו הגענו אל מעמד האישה ויציאת מצרים. הגדרה חדשה של נשיות. זה לא אני, זה לא פרשנות חדשנית בכלל. מדובר על דברים שנכתבו לפני 500 או 600 שנה, בספר כלי יקר בפולין, הרב שלמה אפרים מילונצ'יץ'. אבל לפני שהוא אומר, רגע מה, לפני שנצטט אותו, רקע. עוד מעט יופיעו בתורה בנות צלופחד. חמש בנות, חמש נשים, שאביהן נפטר והן לא נשואות. והן רוצות נחלה משלהן בארץ ישראל. והן באות למשה עם השאלה הזו, ובעצם מחדשות שם את ה... הוא נותן להם תשובה. אבל האהבה של אותן חמש נשים מול 10 גברים שאומרים, מה בכלל ישראל? תראו איך הם עם הפנים לארץ ולנחלה ולאהבה לשמה, והם עם הגב לארץ, עם הפנים למצרים, לכאורה. מה ההבדל הזה? מה פשר ההבדל? למה נשים? אפשר להכליל? נשים ככה, גברים ככה? כנראה שכן. אותו דור של יוצאות מצרים לא התנהג כמו הדור של יוצאי מצרים. אנחנו רואים את זה כמעט בכל נקודת מבחן. חטא העגל, הגברים רצו לעגל ואנשים, לא, פחות. במשכן, להבדיל, אנשים רצו לקודש, לבניית המשכן, להתנדב, הגברים פחות. כל מיני אירועים, עוד במצרים, ביציאת מצרים, המשיכו ללדת, להאמין, להתחתן. הרבה אירועים שבהם אנשים הבינו את האירוע. יש כזה דבר להבין את האירוע. הם הבינו את הסיפור הגדול יותר טוב והיו יותר מחוברות, ושוב, הם עם הפנים קדימה לארץ ישראל. פה מגיע, בסיפור הזה של בנות צלופחד, מגיע הרב, הכלי יקר, הספר הכלי יקר, הפרשן, משווה ביניהן לבין המרגלים שלנו, וכותב את הדברים, באמת יוצאי הדופן הבאים, שימו לב. האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. והנשים היו מחבבות את הארץ ואמרו, תנה לנו אחוזה. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. הוא, כאמור, מדבר פה על בנות צלופחד, ועל כל אותן נשים. אם היינו שולחים מרגלות ולא מרגלים, אולי לא היינו נתקעים 40 שנה במדבר, אולי היינו כבר בארץ מזמן, לא יודעת מה, תשעה באב, כל האסונות שקרו אישר הדעת. אומר, בעצם הכלי יקר, באותו דור נשים צדקניות גאלו אותנו ממצרים. ואומרים פרשננו שגם בדורנו, נשים צדקניות אמורות לגאול את הדור הזה, צריכות להיות ברמה רוחנית גבוהה יותר. זה לא שוויון, לפעמים אני שומעת כל מיני פאנלים על שוויון ריק. כן, מה שהוא עושה אני גם יעשה. כן, גבר זה כמו אישה. לא, גבר זה לא כמו אישה. אבל הכל הנשי הוא חשוב. אנחנו רואים פה, בהנהגה, הנהגה משולשת, היה משה, אהרון, מרים, שלושה אחים, שלושתם נביאים. משה ואהרון חינכו את הגברים, מרים חינכה את הנשים, ובעצם יש פה גם תיקון מתוק למה שהתחלנו איתו. כי בשבוע שעבר ראינו את מרים, שונרה, צרת, כולם מחכים לה. ופה הפוך, רואים את מרים מחנכת. הרי מאיפה צמחו כאלה נשים? מאיפה צמח כזה דור? מרים הייתה מורה שלהם, עם תוף מרים, עם הנגינה, עם השירה, עם האמונה. בכל החטאים אנחנו רואים שאנשים בגדול מזהות טוב יותר את מה שקורה פה. אם אמרנו קודם שצריך לבחור בין פרשנות פסימית לאופטימית, נשים פחות מקטרות, בוחרות בפרשנות היותר טובה, מבינות היטב מה מצרים, מה ישראל, מה עגל הזהב, מה משכן, מה מצווה, מה עבירה. לא מבלבלות בין טוב לרע, אין פה פייק ניוז. ושוב, המטרה היא לא לנצח, זה לא הורדות ידיים, נשים, זה נתינת ידיים. זה הליכה משותפת עם שני הקולות האלה במקום הנכון. זאת הגדרה מאוד עוצמתית, אני חושבת, של נשיות אז, הלוואי גם נשיות היום, נשיות שאומרת קדושה, תורה, מצוות, עם שלושת הרועים האלה, ככה הם מכונים, משה, אהרון ומרים, כל אחד במין, בכלל זה גם מודל קצת למנהיגות, משתפת, משולבת, כל אחד בתפקידו, והם מובילים אותנו יחד בעצם קדימה, עד היום, לעבר תיקון העולם, לעבר הגאולה. אני רוצה לסיים, קודם כל, זה מה שנקרא רק טעימה. אפשר להעמיק עוד הרבה, פרשה מאוד עמוקה. בהמשך מקבלים, וואו, לא דיברנו על זה, בהמשך מקבלים מצוות מעשיות, כרגיל. הפתרון כמעט לכל דבר בסוף זה מגיע באיזו רשימה של מצוות מעשיות תכלס, כאילו ללמוד. אז יש שם בסוף לגברים את מצוות ציצית, ולנשים את מצוות הפרשת חלה, זה גם יפה. כל אחד מקבל ככה מצווה שמאוד מזוהה איתו, הציצית. והחלה, בהמשך הפרשה יש מצוות מעשיות, בסוף תמיד מורידים לנו לחיי יום יום, פילוסופיות, פייק ניוז, גברים, נשים, רשעים, צדיקים, יאללה, תסתכלו בציצית ותזכרו, תפרישו חלה, תעשו פרשת חלה עד היום, כן, שתי מצוות שעד היום הן פה בגדול, כל אחד, נשים והגברים, התזכורת שלו, עם הסימן שלו, ועם ההשלמה המשותפת ככה ביניהם, אז זה עוד מופיע בהמשך, ובאמת הפרשה עוד עשירה, אבל אנחנו דיברנו לערב הזה, למסע הזה, רק על ארבעה דברים. דיברנו על רשע, שהוא לא מתעלם ולא אדיש. דיברנו על צדיק, שהוא קשור לעבר וקשור לעתיד. דיברנו על פייק ניוז, על עובדות ודעות, וגם איך אפשר לפרש עובדות לטובה ולרעה. ודיברנו על הקול הנשי החשוב. אני רוצה להודות לכם, יש פה כמה תגובות מרתקות ומרגשות. מי שמזכירה לי פה תוך כדי, פרשת המרגלים, בדיוק יוסי כהן, ראש המוסד, סיים את תפקידו. זה מהמרגלים הטובים, אז זאת הזדמנות להודות לו. באמת, על מה שאנחנו יודעים שהוא עשה, ועל מה שאנחנו בעיקר לא יודעים שהוא עשה. ואשרינו שיש לנו מרגלים מסוג אחר, זה מילה עם ניחוח כזה כאילו שלילי. יש לנו שירותי ריגול, שירותי ביון אחרים בדורנו, כבר בתוך ארץ ישראל, לא מרגלים של המדבר, מרגלים בתוך ארץ ישראל, ובאמת זו הזדמנות, אני חושב בשם כל מי שצופה בארץ, בעולם, הנה בדיוק הגיעו פה צופים מלוס אנג'לס וממלבורן. אז באמת גם להגיד תודה ולאחל בהצלחה בהמשך, פה בדיוק קורה בפרשת המרגלים. וולריה סטיינברג מוסיפה לנו עוד דבר בהקשר להתחלה של השיעור, אלי ויזל דיבר הרבה על האדישות שהייתה בשואה. הוא תמיד היה אומר שההפך מיופי זה לא כיעור, זה אדישות. ההפך מאמונה זה לא כפירה, זה אדישות. ההפך מחיים זה לא מוות, זה אדישות בין החיים למוות. יפה, מחבר אותנו לנקודה הראשונה, נקודת הרשע שהוא בעצם אדיש למציאות. אז תודה רבה, נאחלת לכולנו, וואו, בשורות טובות בכל החזיתות והבחירות והמנדטים, וגם אם לא, יש דברים נצחיים יותר, מקווה שנגענו בהם קצת בשעה הזו. תודה רבה לכם, בשורות טובות, לילה טוב וגם שבת שלום. מה שרואים עכשיו על המסך זה את הדרך להמשיך לקבל את התכנים האלה, מי שמעוניין, אז בכיף, החלק היומי יוצא מדי יום, בהרבה מאוד שפות. רק השבוע, בזכותה של המתרגמת ברכה זרביב, התכנים התחילו להיות מתורגמים לטורקית, לא פחות, אפשר להצטרף אפילו לקבוצה בטורקית. ומה שאתם רואים על המסך זה העברית והאנגלית, אני מניחה שלרובכם זה מה שיותר מעניין. אז הנה, אפשר גם לקבל קבוע את השיעורים האלה ואת כל התכנים. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב מירושלים. ביי ביי.